שלום לכם, נורות נרבדות, מלריחות נרבדות. מדי ידנרי, המדי שנה בשנה, על פי רוב נדנרי, שנפגשים כאן ובאמת אני רוצה להגיד לכם דברים אני אמרתי בכמה מקומות בכמה מקומות שעניין הזה להיפגש ולעשות לשמוע כמו לדבר איש ברעהו זה עניין המושקע ביותר כל מי שעושה איזה קטן איזה קיוס קטן איזה חנות קטן מה שעושה מוכרח ועושה בסוף יומו בסוף היום או בסוף השבוע מתי שהוא קובע מתי שהוא עושה חשבון הפסד החשבון הוצאה והכנסה אם אדם מנהל איזה עסק ולא עושה חשבון ולא עושה שום סך הכל יעבור שנים לא צריכים דווקא שנים אפי לפחות מזה ולא עושה שום חשבון בהכרח מוכרח לבוא לידי בנקרוט לידי פשיטת הרגל הוא עושה דבר בלי חשבון יכול להיות שההוצאה היא יותר גדולה מההכנסה ואין אדם עושה כך אדם בעל שכל יודע דבר הראשון שצריך לעשות חשבון אם יש רווח או יש הפסד עכשיו מורות יקרות דבר הזה מה שאדם חי שנה עבר לשנה ניהול חייו ניהול חייה משפחתה את עצמה את הנהגתה היא באה עם נשים, עם אנשים, היא באה עם חברות, עם נגעת, היא מנהלת משפחתה, ולא תעשה שום חשבון אם, אם היא עושה כסדר או לא בסדר, אולי היא פוגעת מישהו, אולי השני פוגעת בה, אולי ניהול של המשפחתה לא בקור בסדר התורה אומרת פקודים התורה מצוות תרד"ג מצוות והתרד"ג מצוות היא לא תרד"ג מצוות יש בזה כללים יש רק תרד"ג כללים כפי שהמפורסים אומרים אבל המצוות כוללות מאוד מאוד כל חיי אדם כל תנועה של אדם מונח תחת חשבון של אדם, תחת פיקוח של הקדוש ברוך הוא, תחת פקודה. והוא מתנהל, הוא הולך לו בדרכו ולא שם לבו, הולך לו. מה שעולה בליבו, מה שעושה ברצונו, עושה. ולא עושה שום חשבון, אם עשיתי טוב או לא טוב, אם קיימתי את זה או לא טוב. זה לא ניהול, זה ניהול החיים שלו. זה ניהול של העולם כולו. האדם הוא חלק, זה כל הבריאה, כל האדם קיימת, כל הבריאה קיימת על האדם. זאת אומרת, בלי אדם כולם שומם, חרב ומוכב. ואדם צריך למנות, ואדם צריך לעשות, ואדם צריך לקיים, הכל אדם. ואדם בחייו לא עושה שום חשבון. נדמה שזה דבר המושקע ביותר. מי שיעשה אחרת, מי שאומר אחרת, נדמה לי שאין לו שום שכל. איך אפשר? והתורה קבעת ימי עכשיו, אנחנו אומרים לפני ימי הדין, ימי החשבון מהנפש, ימי החשבון, וזה התורה חייבת, מחייבת לעשות חשבון. כל אדם צריך לעשות חשבון, כל אדם מה שחטא, מה ששגג, מה שהוא. יש, התורה נותנת עצות לתקן, צריכים לתקן, ותשוע ברוב יועץ, צריכים לציית, צריכים לדבר. על זה היא מורות, על זה היא לימודים בספרים. יש ספרים על זה, ספרי מוסר, התורה, החומש, חז"ל, וצריכים ללמוד את זה. וזהו יסוד של המפגש הזה. ובאמת, לפי הנגלה, חז"ל הקדימו אותנו ואמרו, נאכלה לאדם שלא נברא, מי שנברא, מפני שהנגלה, הנגלה, באך סוף שנברא, ידאג במעשיו, בלי כדמרי ימצמץ במעשיו. זאת, הפירוש הוא ככה, הנגלה היא כבר, אנחנו עבודים, אני לא רוצה להפחיד, אני לא רוצה לעשות משהו ידיקו, רק התורה, חז"ל אומרים, נהיה לא נכונים. זאת אומרת, לפי החשבון, הגלויות, כל אחד דומה לו, שהוא עושה טוב, אבל באמת לפי החשבון, זה הגלויות, אבל הגלויות זה רק, כל אחד הוא צודק לעצמו, הוא רוצה שהוא הצדיק, והשני הוא לא ככה, לא ככה. זה רק אם שום כך נאכלו אדם שלא נברא. לפני שכל אדם הוא טועה, כל אדם הוא טועה, שהוא צריך להגיד שהוא לא צודק. הבאך ששנראה, הישאי ידאג די במעשיו. אם הוא ידאגדק במעשיו, והוא יראה כל מעשה שלו, אם באמת אני נכון, באמת עשיתי נכון, אם אני עשיתי ככה, ואני דיברתי ככה, ואני פגעתי בזה, ואני דיברתי זה, באמת זה נכון. זה הפסד דיגדו במעשיו. הוא צריך לקחת את הדברים שאמר, את מה שעושה, לחלק את זה. לעשות איזה אנליזה, לחלק את זה. אם זה עומד לפני הביקורת, יכול להיות שיש לך נגיעות, יש לך ככה, אתה נוגע לעצמך ואתה פוגעת בשני. יכול להיות שאנחנו יודעים, אנחנו צריכים לדבר, אדם פר האדם, דיברנו. כל אדם נברא, מה שצריך לתקן, מה שצריך ללמד את עצמו, צריך לעשות, כמו בשער יקצוב אל רבי נגינה, כתוב, אדם הוא שדה ציבורית, שדה אם הוא עוד ינק את הברע, כל מה שחורסים, חורסים אותו, מוציא כמה מעטבות פירות. אדם הוא אדם שצריך לעבוד על עצמו מאוד מאוד, עד שיוציא איזה דבר טוב. מפני שאדם הוא צודק, אדם הוא נגיע לעצמו, הוא תמיד צודק. הוא תמיד הוא צודק, אבל לא מתחשב כל כך עם אחר. כך הוא דרך אדם, כך הוא טיבס אדם. צריכים אדם, צריכים על זה ללמד, ללמוד. רק התורה מלמדת אותנו. התורה מלמדת, התורה היא תורת חיים, חוקי חיים. התורה מלמדת אותנו, לא רק מצווה של לימוד תורה, התורה היא תורת חיים. מלמד אותנו איך לחיות. ואהבת לרעך כמוך, וכל התורה כולה מלאה עם בין עוד המחברי. אתם יודעים? אתם יודעות? כל התורה כולה, כל פרס בראשית, כל סדר בראשית, מדובר בזה. אדם צריך להיות זהו דגדוג במעשיו, צריך לדגדג. אומר זה, אני אראה לכם דוגמה. אני רוצה להגיד לכם, אני לא באתי לדבר כל כך הרבה לפני שבוע השם. יש כאן הרב רב סימן בדני, שהוא יחצה לפניכם הרבה. אומר השם, אני מוכרח להגיד, אינני יודע אפשר שהוא יוצא. ברוך השם, הרב פרדן, ברוך השם, מה שזכינו, מה שעל בזכותו יש לנו דבר כזה, לא כל כך הרבה. אם כן, אני רוצה להגיד לכם, אני אראה לכם דוגמה כזאת. אני רוצה דוגמה אחד מהלווים. אנחנו יודעים שזיין כלובינו הלך מלובן, הוא הלך לקראת עשיו, הוא פחד, אולי הוא ירוג, אולי ירגן אותו. הוא עושה את כל העצות, איך לעשות את זה, כך עושה את זה. אבל בינתיים הוא פגש את עשיו, הוא יפגש את עשיו, ועשיו הוא רצה. יש לו בת, הרביא אותה ככה כדורל. בכל המקום כתוב שלא הזכיר את דינה, והרביא אותה בתיבה, כדי שעשיו הרוסה לא יראה אותה ולא ישע אותה, לא ירצה לקחת אותו. מה יעשה? אם הוא יראה עשיו את בת, נראה בעיניו, יהיה נראה בעיניו, והוא ירצה ויקח אותה. ולא רוצה, איש לא רוצה, ייקח אותו. כך כזו בחזב, שהוא ירביא אותה בטבעה. נדמה לי שעשה דבר טוב מאוד. חזב אומרים, אתם שמים, שילמו היטב, תתבוננו היטב מה שאני אומר לכם. חזב אומרים, לא מס מראי וחסד, עדיין כבובינו, אתה לא ביקשת להשיא או לאיש או דרך יתר? אתה לא רצית להשיא אותו, לחתן אותה לאיש או דרך יתר? חייךו שאתה תשיא אותה דרך חיצור. היה לו נקרא של שכם וחמור, שעשו אותו בדרך חיצור, אנשו אותו. איך היה צריך להיות אחרת? היה תרבי, אם היה הרחב, ינקב היה בא לשאול מישהו, איך אני צריך להרביא אותו או להשיא אותו לישב? בוודאי אסור להשיא בת לרוסר. הכי שביטו לי לאמור שלוחי לוחייל אותו, לפני רוסר? אסור להשיא לפני רוסר. ובכל זאת חזר נתנו לו אונס, התורה נתנה לו אונס. חייךו, בשביל זה אתה גם כבננס, על ידי שלא השיא אותו לאישב, משום כך נאנס שנגרם לו שהיה המעשה של שכם מלחמו. מה עשה שמן לדידו? מה הפירוש? זאת אומרת ככה, חזר רוצים. אני רוצה שאת תבינו את זה. אולי שמעתם, אני חושבתם שדיברו, הפשט הוא ככה. זה אין כבו בינו, בוודאי שהיה צריך לא להשאיר לאישיו, אבל היה צריך להגיש, אוי, בכיף, אחי, אחי, אני הייתי רוצה לעשות לו טובה. טוב, אחי, אבל מה אני אעשה? הוא רוצה, אי אפשר לקרות. וכנראה את ההנחה הזאת, שהאחי, אני רוצה, לא רוצה להגיד, אני יודע אם מותר לי להגיד, אבל בהנחה, אתם מבינים מה שאומר, הוא היה צריך לתת איזה הנחה. אוי, 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 רחמנות. אחי, איך אני, עד רב, הוא יצא צריך לתת לו, איזה, ההנחה שלו היה לא כל כך, לא כל כך בסדר, לא כל כך בסדר. הוא לא נאנח, מה אתה לא נתן? אז זה נתן לאיזה. זהו הפירוש, דגדיר במייסול. אתם מאוד נרבדות. שומעות מה שאני אומר לך. זה אחד דוגמה. אברהם אבינו אומר, יודע את זה כגה, אברהם אבינו אומר, בעמי וקירשנו, אברהם אבינו מסר עצמו על קודש השם, מסר עצמו. הראשון הסעיפית שאמונה, אמונה. הוא רוצה שיהיה המשך. הוא חושב, אדם מוכרח למות, איך אני, במה אין לי כרשנה, אין לי המשך, מה יהיה אחרי? הוא לא דואג עליו, הוא לא רוצה, הוא לא דואג על הלחצים שלו, שלא יהיה מי שירץ אותו. הוא דואג במה אין לי כרשנה, את הכל. אני מפיץ משהו, אברום גייר את הנשים, שור גייר את הנשים, מה יהיה עם כולם, עם כל עולם? אבל לא צריך להתבטא ברסון כזה, הוא צריך, חסר כאן, הוא צריך, אינני יודע איך להגיד, יודע תדע כגי הגיע זרח בארץ אליהם, ועבוד המדין נשאר מדיסונה. זהו, דדנדה ומאיתה יקרה ומאיתה נקרה. אני לא רוצה להריך, קשה לי, ואני רוצה להגיד, כל אחד, בטח, כולם תורות וקדושות, אין שאלה על הכל, סבת, סתרת, הכל. אבל בטח בציבות מקום באים במפגשים בית ספר אחד צריכים לדעת את מה מוטל על כל אחד ואחד מהמורה. עיקר מה שאני רוצה להגיד אינני זה אף אחד לא ביקש ובנסה נדבר, אבל אני רוצה להבין בעצמו. כל אחד צריך להבין שלאחר חמישה רגעים זה לא טוב, לפני שזה משפיע על התלמידות. היא צריכה להיות דוגמה לתלמידה. את המידות צריך להיות, כולם צריכים לראות, התלמידות צריכים לראות על המורה, והמורה צריך לראות את הדמות. כך צריכים להתנהג. עוד מות כזה צריך להיות ילדיי, אני אחנך את הילדיי בדמות כזה. דמות כזה צריך להיות, וכל מורה וכל מדריכה צריך להיות דמות לתלמידה שלה. צריך להיות אב ואח ושומר ריס, אחד לא יפגע בשני. יש לפעמים כמה פעמים, יש לפעמים שאחד יש תאומות, אחד לשני, פעידות, זה פגעת, יהיה דמיונות, זה נתיר לא נכון, אבל נדנה כל אחד, זה מגע, זה פגע, זה כלום וכלום וכלום. כל אחד צריך להיות באהבה ואחבה וסולן ורעת. כל זה צריך ללמוד על הכלל, בשם והדוח, שייתן לכם כתיבה וכתימה טובה, ונחת כל אחד מהמשפחה שלו, ונשכה לכל טוב.
נאספתם בעזרת השם יתברך למען יראת השם ולמען הצניעות בישראל, ואין צריך להגיד ולהסביר כי זה יסוד היסודות והעמוד הגדול לקיים ולקיום ולבניין בתי ישראל הרויצם ללכס בדרכי אבותינו בדרכי השם יזכורך. אולי הייתה עוד תקופה כתקופה הזאת שהמרחק כל כך גדול בין חיים החילוניים לבין חיים של יהודים החרדים לדבר השם. העולם החילוני פשט מעצמו כל זיק של בושה והגיע בהתדרדרות הרוחני שלו עד דיוטה התחתונה של גהנם ושפלות. ומה גודל הכוח ומה רף האומץ שצריך להתאמץ שלא יהיה בתים שלנו מושפעים מרוח הרחוב, שהוא ההפך, ההפך ממש מתורתנו הקדושה. אתם ידעתם ושמעתם כי במתן תורה דיבר הקדוש ברוך הוא לנשים תחילה. הקדוש ברוך הוא פתח את דבריו במאמר הפסוק כה תאמר ארבס יענקב וסגית לבני ישראל, ואומרים חכמיני זכרינם לברכה בית יעקב אילה הנשם ותגית לבני ישראל אילהו הנשם. לא היה זה מתנהכבות בלבד כדי להתנהכבות קודם לאישה, אלה יודע הקדוש ברוך הוא כי בלתי אפשרי לתנה התורה הקדושה, ובשום אופן אי אפשר לבנות בית של תורה, בית של ירא, בית של חינוך נאמן לבנים ולבנות כאשר נעריך להלאה. אלא אם כן האישה בבית תתנהג על פי עיקרי התורה, זאת אומרת הטהרה והצניעות, כי מהבצע שהבעל והילדים יעסקו בתורה והאישה תהרוס חס ושולם ביתה על ידי חוסר בושה וצניעות. על כן זה מתנאי התורה חוסרימה לבית יעקב קודם, ואם יש בית יעקב, אם יש אישה צנועה בבית, אחר כך תגיד לבני ישראל.
חברה. ריבונו של עולם, בראת גן עדן, בראת גיהינום, בראת צדיקים, בראת רשעים. יהי רצון שלא ייכשלו בבני אדם. רבי יוחנן למד מהגברת הזאת יד שמיים. מדוע? צריך לומר שוודאי הנערה הזאת היא לבשה בצניעות גמורה, לא היה בה אפילו רבב קל של חוסר צניעות. שאם לא כן היה רבי יוחנן נוזף בה ואומר לה, מה את מתפללת לשם יתברך בשעה שאת בעצמך סוחבת את הערה איתך? מה ראה אותה בתכלית הצניעות? אם היא עתה בתכלית הצניעות, מה לה לשבת לבכות, ליפול על פניה ולהתפלל, ריבונו של עולם, יהי רצון שלא יכשלו בני אדם. זה הסביר רבי יוחנן. איך אפשר להבין את הגברת הזאת? היא לבשה בצניעות גמורה, התנהגה בצניעות גמורה שלא היה מה להעיר לה על כל הנהגתה, ובכל זאת היא בכתה לפני השם יתברך ואמרה, ריבונו של עולם, יהי רצון שלא יכשלו בני אדם. זו יראת חטא, שהאדם אחרי כל ההשתדלות שלו, אחרי כל ההשתדלות של הגברת הזאת שהשתדלה בלחוץ צניעות ולבשה כפי שצריך, היא עדיין פחדה השם מתכשיל בני אדם. זו יראת חטא אמיתית, וזה למד מן הרבי יוחנן. לכאורה היא יכלה להרגע את עצמה, אני לבושה בסדר, אני צנועה מצוין למהדרין למהדרין, מה יש לה לדאוג? לא, היא באה ובכתה לפני השם יתברך ואמרה, ריבונו של עולם, אני עשיתי את שלי, עכשיו אתה עשה את שלך ותן לי סייעתא דשמיא שלא יכשלו בני אדם. זו הערה גדולה למה שקורה אצלנו כפי שאנחנו שומעים. השם ירחם, בנות משלנו, נשים משלנו, מתגנדרות ויוצאות לרחובה של עיר לפי מיטב הלבוש והמודות וכל הקשקושים, כל הצעצועים. היא לא חושבת לרגע כמה שהיא נכשלת בעצמה, ויותר גרוע שמכשילה בני אדם, מכשילה גברים מסכנים שצריכים להיכשל חס ושלום כל רגע וכל ראייה של ולא תטורו לב דאורייתא. והיא כמובן כל רגע לפני ולא תן מכשול. אלא מה? כמו שאמרנו מקודם, לכל אישה ברור לה שהיא צנועה. שלנו אני מתכוון לומר, כל אישה היא בטוחה שהיא בסדר מבחינת צניעות, והבסדר הזה רחוק כרחוק מזרח ממערב מלהיות בסדר. אסור להשאיר את השטח הזה פרוץ, אסור להשאיר את השטח הזה לשיקולו של כל אחד ואחד. כדי לדע מה כן אפשר לעשות, אמרתי שהיא עצה, הבני הוודאי ימשיכו בעצות שלהם, אבל זה צריך לדעת, הצניעות היא לא רשות הרבים, הצניעות היא לא שטח הפקר, הצניעות היא ההלכה, הלכה שאומנם לא מוגדרת ברור, אבל חייבים למצוא אותה ברור. כמו שרואים הרבה, גם נשים וגם אנשים שרצים לרב לשאול כל מיני שאלות, דקדוקים ודקדוקים ודקדוקים, נזהרים מזה ונזהרים מזה ונזהרים, ואילו דבר זה שעומד ברומו של עולם, כל אחת פוסקת לעצמה, וכל אחת מתיאה לעצמה את כל היסוי שבתורה, ואחרי הכל היא קוראה לעצמה תנועה. הזוהר הקדוש, והזוהר הקדוש כל כך מעריך בזה, עד כמה לטוב לה לאותה אישה שצנועה, כמה ברכה יש לה בבית, כמה סייעתא דשמיא יש לה בבית. ממש מי שהייתה יודעת פשוט לעשות חשבון מסחרי פשוט, הייתה משתדלת להיות צנועה ביותר, כי זה כדאי, זה משתלם. אלא מה? יש תאווה, תאוות ההתגנדרות. ואמר בסדר סלנטר, יותר קל לכתוב לחבר ספר גדול מאשר לשבור מידה אחת. ועל זה צריך חיזוק, על זה צריך חיזוק, כל אחד ואחד תחפש את הספרים המדברים בשבח הצניעות ובשכר טוב שהקדוש משלם לרעיו, שכר נפלא והגון גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. לאלה ששומרות את הצניעות, זהו המצווה הגדולה שצריכה לעמוד בראש מעייניה של בת ישראל. מצד שני, נתבונן לרגע בדברי הגמרא, מה העונש החמור והנורא על חוסר צניעות, ותראו מה זה חוסר צניעות. הגמרא מספרת רבי חנינא בן תרדיון, אחד מעשרה הרוגי מלכות, שהוא נענש ואשתו נענשה וביתו נענשה, וכולם הצדיקו עליהם את הדין מפני שנכשלו במשהו. אני מזכיר רק את הבת מפני שהיא נוגעת לענייננו. הגמרא אומרת, מה ביתו נענשה בעונש חמור שקשה לבטא את זה פה המקום הקדוש הזה, עונש נורא מר ממוות. הגמרא אומרת שהיא הצדיקה את הדין, מדוע, מה קרה איתה? פעם אחת הייתה ביתו של רבי חנינא בן תרדיון מהלכת לפני גדולי רומי, כנראה אביה הלך שם לרומי לאיזו שתדלנות, לקח את ביתו משום מה, היא הלכה שם, צעדה שם, וגדולי רומי ראו אותה צועדת, הצעדים שלה כנראה היו יפים, מסודרים טוב, אישה, הייתה אישה יהודיה. אמרו, כשהסתכלו עליה גדולי רומי, אמרו, כמה נאות פסיעותיה שריבה זו, כמה יפות הפסיעות של הנערה הזאת. כשמעה את זאת, מיד דקדקה בפסיעותיה. אומר רש"י, לפסוע פסיעות נאות יותר. היא הייתה לבושה בצניעות, היא לא נענשה על זה שהייתה באותו מקום כדי שהייתה צריכה להיות באותו מקום. על מה היא נענשה בעונש הנורא שאני לא יכול לומר אותו, כשמש בר ממוות, רק בגלל שהיא קצת ייפתה קצת יותר את הפסיעות שלה, לא את הפאה ולא את הסמלה ולא את הלבוש, הכל היה בסדר, למה אדרי, קצת ייפתה את הפסיעות שלה, ועל זה קיבלה עונש נורא והיום. זוהי צניעות בישראל, כך צריך להתייחס לצניעות. והיא אמרה כשקיבלה את העונש, קרא עליה את הפסוק, גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על דרכי בני אדם. כל צעד של האדם כך הוא מסתכל, על כל תזוזה הקדוש הוא מסתכל, ועל הכל יביא האלוקים במשפט. אני רוצה לסיים. ידוע בגמרא יש מלי מעשה בן קמחית, שאמרו לה מדוע זכתה שבניה יצאו כולם גדולים, אמרה שמעולם לא ראו קורות ביתי צערות ראשי. ראים מפה כמה משתלם לאישה להיות צנועה, הרי כולם רוצים, כל הנשים ודאי כאן רוצות שביניהם יהיו גדולי תורה, גדולי יראה, מושאים את הנפש, שולחים אותם לחדרים טובים, משלים הון תועפות כדי לגדל בנים לתורה ולראה, והנה יש להם עצה סגולית נפלאה, צניעות. צניעות, על ידי הצניעות זוכים לבנים גדולים. אני בזה מסביר את הפסוק, שלמה המלך אומר, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. לכאורה מה לאמא ולתורה? האבא מלמד תורה, לא האמא. האמא לא מלמד תורה, מדוע שלמה המלך אומר ואל תיטוש תורת אמך? אני מסביר בדרך כלל כשאני מדבר עם חנכות בעניין חינוך, שוודאי ההנהגה של האמא בבית היא יוצרת את הרקע הנפלא לילד ללמוד תורה. אבל עכשיו אני מוסיף עוד מילה אחת, הצניעות של האישה בבית היא שנותנת את הכוח ואת הרקע לילד להיות גדול תורה, ואז ממילא התורה שייכת לאמא. אשרי האישה אשר תתעורר ותעורר את חברותיה, תעביר את הדברים, לאו דווקא שלי, זה כתובים בספרים הקדושים והכל, הלאה והלאה, לעורר אישה את ראותה ולהגיד להם כמה חמור העונש הנורא למי שלא נזהרת בצניעות, למרות שהיא חושבת זה כן צנוע, וכמה מאושרת היא האישה שהיא באמת נזהרת בהלכות צניעות כראוי. למהדרין, כמו שרגילים כאן להדר בכל מיני דברים, במצות ובעזרה הכל, רק שרוצים את ההידור. למה בצניעות לא לחפש את ההידור? והרי זהו צפור נפשה של בת ישראל, זהו הכבוד, זהו התפארת שלה. השם יתברך יעזנו על דבר כבוד שמו, שנתואר כולנו, כמו שאמרתי, כל אחד, כל אחד ואחד, ישנם שטחים משותפים לכל אדם ואדם מישראל, לכל אחד ואחד, לכל חוג וחוג בשטחים הייחודיים שלו. השם ברך לעזור שעידה את עוררות שלנו נעורר רחמי שמיים על עם ישראל שבכל מקום מקום, ובעיקר על יושבי ארץ הקודש, שהשם יתברך ישמור אותנו מכל הפורעניות שמתרחשות כאן בארץ הקודש, וישלח לנו גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.
לפנינו עולם עם בריאות שונות, בעלי חיים כל המיני מינים, וביניהם נמצא אדם. אנחנו רואים את האדם שבכוחו למשול בכל המיני בעלי חיים, והפסוק בתורה אומר וירדו בדגת הים ועוף השמיים וכל חיית הארץ. איך אנחנו רואים, מה כאן המיוחד באדם שיכול למשול? ניתן לו שכל מיוחד שיכול למשול. השכל הזה הוא לא רק למשול באחרים, השכל הזה ניתן לאדם למשול בעצמו. הפסוק אומר המצב של האדם בעולם שהוא על ידו נמצא חטא ואילך תשוקתו. יש יצר שעובד על האדם, משתוקק להכשיל את האדם. אבל ואתה תמשול בו, ניתן לאדם כוח שיכול להתגבר על כל זה, למשול בו, למשול ביצר. איך? על ידי השכל שניתן. ניתן לו שכל שיוכל למשול נגד כוחות כאלה שרוצים להחטיא אותו. אבל צריך לדעת, השכל הזה ניתן לשימוש האדם. הוא יכול להשתמש עם אותו השכל, להפוך אותו במקום להשתמש בתכלית שלו, ואתה תמשול בו, שהשכל ישמש לאדם למשול כנגד הכוחות המושכים אותו לחטא, כנגד הרצונות הבהמיות שיש באדם, כנגד התגברות היצר. אבל הוא יכול להשתמש עם השכל בצורה הפוכה גם, לשמש עם השכל לצורך הנטיות הבהמיות שיש באדם, לצורך הדברים שהיצר מושך אותו עליהם. וזה תפקידו של האדם, לדעת להשתמש עם השכל במקומו הנכון. הפסוק ממשיל את כנסת ישראל כשושנה בין הכוחים, שושנה שנמצאת בין כוחים, בין קוצים. המצב של השכל שצריך לשמש את האדם לתכלית האמיתית הוא כמו שושנה בין כוחים. יש באדם כוחות שונים שמושכים אותו לדברים הפוכים מה שצריך להיות, והשכל ניתן בין הכוחים. בין המצב הזה הוא צריך להשתמש כשושנה בין הכוחים, לשמור, לנצל את השושנה במקומה הנכון. במדרש כתוב על הפסוק כשושנה בין הכוחים, מדבר בשעה שהיו ישראל במצרים. מה השושנה הזו ניכרת בין הכוחים? כך היו ישראל ניכרים בין המצרים. שלא שינו את שמם, לא שינו מעשיהם, לא היו שטופים בעבירות, ולא שינו לשונם, ולא היה בהם לשון הרע. השבח של ישראל במצרים המשילו לשושנה שנמצאת בין חוכים. השושנה נשארת שושנה כשהיא נמצאת בין החוכים, נמצאים בין מצרים, והאדם מדר הבריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחריו וחבריו ונוהק עם מנהג אנשי מדינתו, ככה לשום ברמבה. זה בריאתו, זה טבע של האדם, אבל הוא צריך להשתמש עם השכל נגד הטבע הזה ולעשות מה שהשכל מחייב באמת. וזה היה השבח של ישראל במצרים, כשושנה בין החוכים, בין החוכים, בין המצרים, אבל נשארים שושנה, לא שינו את שמם, לא שינו את מעשיהם, לא הלכו בדרכיהם, ולא היה בהם אפילו לשון הרע. גם כשנמצאים בין החוכים, כשהסכר מושל, יודע ומרגיש שאין לו להידמות לחוכים. מה לא לחוכים? לשושנה לא לא למדת מהחוכים. אין מה ללמוד ממעשיהם. לא שינו שמם ומעשיהם ולשונם, נשאר טהור בלי לשון הרע במצרים. עלינו לחזק את ההרגשה הזאת שכנסת ישראל דומה לשושנה. היופי של שושנה היא שושנה ולא יופי של חוכים. המושג צניעות זה מושג של דרגה גבוהה מאוד, והצנע לכת לפני השם אלוקיך, הרגשה תמידית שלפני השם בושה מלפנה. אבל מה רחוק מזה, הקצה האחר, לא להרגיש בושה טבעית לעשות דברים לא צנועים או להתלבש בצורה לא צנועה, שזה אפילו נגד ההרגשה הטבעית. תלבושת לא צנועה על פי ההלכה יש בה איסור מצד עצמה, זה אסור, וגם יש בה זה מכשול לאחרים, שזה איסור בפני עצמו, הכשלת אחרים. יש לזכור שההלבשה של בת ישראל היא תלבושת של כנסת ישראל המשולה לשושנה, ולא כשל החוכים, בלי זדקים, בלי פתחים ובלי להידמות להם, לחוכים. הנה היצר ידיו לא רב, מביא לנו צרכים ואנחנו צריכים לתפור, אז אנחנו צריכים לזה ספרים עם תמונות, ובתמונות יש תמונות שונים אשר אינם מתאימים לשושנה. אבל כשמביאים את זה לבית, מתחילים להסתכל בזה, אז הרי זה בכלל מה שכתב הרמב״ם, שאדם נמשך אחרי אנשי מדינתו, ואנחנו מושפעים מזה. ועוד הדברים, הבאת דברים כאלה הביתה הם מכשול לאנשי הבית, וזה כבר דבר שאסור בהחלט. מצווה גדולה היא מה שמשתדלים לסדר את התמונות, מה שנחוץ לתפירה, בצורה כשירה. מזונותיו של אדם צובים מראש השנה לראש השנה, פירושו להיזהר מלעשות הוצאות מרובות שלא יוסיפו לו על מה שפסקו לו. חוץ מהוצאת שבת ויום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה, שבזה כל המוסיף מוסיפים לו. אבל הוצאות אחרות אדם צריך לדעת שאם מוציא למותרות יחסר לו לדברים נחוצים. אין דבר כזה, מקציבים לו תקציב ולפי התקציב הוא חייב לחיות. אחרת אומר רש"י, שמה שכתוב בגמרא שמוצנותיו של אדם צובים לו, פירושו שאם מוציא הוצאות מיותרות יחסר לו ויוסיפו לו. הלשון של המשנה ברורה אני מעציג. הרבה אנשים עוברים על זה ולא שמו על לב איך להתנהג בהוצאת ביתם, להתרחק מדברי מותרות, והרבה חללים הפילה ההנהגה הזאת, הרעה הזאת, שמביאה את האדם בסוף על ידי זה לגזר חמס וחרפה ולכלימה. כשמתבוננים בזה, איך שאדם צריך לדעת את הוצאותיו, כשמתבוננים בזה איך צריך להנהיג בית ישראל כשושנה, לא כחוכים, אז מה רחוק מזה? כשיוצאים לחוב אז צריכים לבדוק בכל החנויות מה שרק אפשר לקנות, כשחושבים שצריך לקנות בחנויות יוקרה. הרים זה דרכה של כנסת ישראל המשולה לשושנה? לעשות מעשים שמתאימים לחוכים המחפשים ייפוי, לא שושנה. אדם צריך לשמור על עצמו מהדברים המזיקים ביותר. אחד מהדברים המזיקים ביותר שגורמים שהסכר ישתמש שלא במקומו הנכון הוא קריאת ספרים שאינם לפי רוחה של כנסת ישראל, וזה דבר שאסור בהחלט. יהי רצון שנזכה להתחזק בדברים שאנחנו חייבים לעשות את זה, ואין שום ספק שעל די זה נרבה רוב טובה לכלל ישראל.
לומדים מהם תפירה, שחוברות אלו בנויות בצורה לא מכובדת לעם ישראל. חוברות אלו בנויות להדגים את מה שיצר הרע רוצה בצורה הכי מגרה. שמענו מכבוד הרב קודם על ספרים, על חוברות שזה איסור גמור לקנות אותם, אינן דרשות ומליצות, אלו מילים של פסק הלכה, כמו ששואלים בדין תורה אצל הגאון רב ניסים קרליץ. כך צריכים לשמוע את מה שאמר בנושא זה של חומר קריאה, כאשר בתים רבים נשברים ובחורים צעירים מציצים בחוברות, ואחר כך יש משבר והילד לא מתקדם, לא יודעים את הסיבה. השם ירחם, כאן נעוצה הסיבה. נבקש את כבוד הרב הגאון הרב יצחק זילברשטיין שיאמר את דבריו לכנס זה.